Foi. صح ده. أرجع ليش لا؟ לקבל. טוב, אז אנחנו בשעה טובה בסעיף ח'. אף על פי שלפעמים אהבת הבריות מקפת היא את הכל, ונכנס גם רשע לכלל האהבה, אין זה מגרע כלל משנאת הרע. אדרבה, היא מחזקת אותה. שרי ודאי, לא מצד הרשעות של הרשע הוא נכנס בכלל האהבה, אלא מצד חלק הטוב שבו, שהאהבה אומרת שהוא נמצא בכל מקום. וכיוון שמפרדים את חלק הטוב לאהבה אותו, נשארה השנאה לחלק הרע מפולשת וגמורה. זאת אומרת, אהבה באופן טבעי היא נטייה שמתפשטת, ואמרנו אהבת הבריות זה מה שהשם ברא, אז היא מקיפה את הכל, אוהבים את כולם, כולל רשעים. אבל מה הסכנה בזה? שזה עלול לפגוע בתכונה חשובה שהיא חלק מעבודת השם, שנקראת שנאת הרע. היא חלק מאהבת השם. אוהבי השם שנאו רע. מי שלא מסוגל באמת לשנוא את הרע, סימן שהוא לא מספיק אוהב את השם. כי אם אדם באמת היה אוהב את השם, והיה מבין מה יצר רע מנסה לעשות, לרצוח אותנו, הוא היה שונא אותו כמו ששונאים רוצח. ככה אמר אחד מגדולי החסידות, רב חנוך מאלכסנדר, שאדם צריך, או שמחה בונים פשיסחה, לא זוכר, אומר שאדם צריך לדמיין את היצר הרע כמו רוצח, שעומד מולו ככה עם גרזן ומנסה לכרות לו את הראש. ואז הוא אמר שמי שלא מסוגל לדמיין את היצר רע ככה, סימן שהוא כבר קרת לו את הראש. זאת מלחמה על החיים. אז אין פה סימפתיה ומורכבות וצריך להבין. בפועל, בטקטיקה של המלחמה, אז צריך להילחם בחוכמה, שזה כולל גם את כל ההבנה של המורכבות, וגם כל הטוב שמעורבב. אבל הגישה הבסיסית היא צריכה להיות של שנאת הרע. כי הוא מסתיר את השם, הוא מסתיר, תודה רבה, הוא מסתיר את הטוב מלבוא לעולם, את הטוב האמיתי, האלוקי.
יש פער בין ההבנה של הרע לבין המעשה,
שהם צריכים להתמודד עם היצר הרע. כן, כי בדרך ההתמודדות, באופן טבעי, צריך להתמודד בחוכמה. אבל מבחינת ההבנה, השנאה היא גמורה. לא לתת מקום בכלל. אז לכאורה, אז הבנו ששנאת הרע צריכה להיות גמורה. אז אם ככה, אהבת הבריות נראה לכאורה, כאילו היא סותרת אותה. אומר רב, אבל לא. לא רק שהיא לא באמת סותרת, שזה לא מגרע כלל משנאת הרע, אדרבה היא מחזקת אותה. למה מחזקת? שהרי ודאי, לא מצד הרשעות של הרשע הוא נכנס בכלל האהבה, אלא מצד חלק הטוב שבו, שאהבה אומרת שהוא נמצא בכל מקום. זאת אומרת, כשאני אוהב את אותו רשע, אז למה הוא נקרא רשע? כמו שאומר הרמב"ם, הלכות תשובה, רוב מעשיו, רוב הנהגותיו, הן לא טובות, אז הוא נקרא רשע. אבל יש בו טוב, זה לא שהוא רע גמור. אז את מה אני אוהב בו? אני אוהב את הטוב שבו, את השורש הטוב שבו. שהוא העיקר והוא האמת, ואותו אני אוהב. כיוון שאותו אני אוהב, עכשיו, אומר הרב, כיוון שמפרידים את חלק הטוב לאהבה אותו, נשארה, כלומר נשארת, השנאה לחלק הרע, מפולשת וגמורה. כלומר, הרבה פעמים כשאנחנו מתבוננים על אדם, אנחנו מתבוננים במבט שהוא קצת כוללני, או מילה פחות נעימה ויותר מדויקת, שטחי. כי אנחנו מסתכלים על הבן אדם, אומרים, טוב, הוא ככה. עכשיו, ואמרנו, ההוא הזה הוא רובו שלילי. אז הרבה פעמים הנטייה השטחית היא, טוב, אז להסתייג ממנו לגמרי, להתרחק ממנו לגמרי. אבל אז משהו בתוכנו לא נותן לנו לעשות את זה לגמרי, באמת לגמרי. למה? כי משהו בתוכנו יודע את האמת שיש בו גם טוב. אולי אפילו הרבה טוב. לא הרוב, אבל הרבה טוב. אז אי אפשר באמת לשנוא אותו כל עוד לא עשינו את הבירור. אני צריך לעשות פה בירור ממש כירורגי. מה הטוב, מה לא טוב. את הטוב לקבל, את הטוב להעריך, ובמקביל את הרע לשנוא. אז אדרבה, דווקא ממותו מקום שאת הטוב אני מקבל ומעריך, עכשיו אני יכול לשנוא את הרע לגמרי. כי כל עוד לא עשיתי את ההבחנה הזאת, שמה טוב בו ומה לא טוב בו, אני גם לא יכול לשנוא לגמרי את הרע שבו, שצריך לשנוא אותו לגמרי. אז כמו שהרמב"ם כותב על המידות, שכל מידה צריכה להיות מאוזנת. נגיד יש מידה מאוזנת, נגיד יש קמצנות שהיא לא טובה, יש פזרנות שהיא לא טובה, ויש חסכנות שהיא טובה, שהיא גם נתינה וגם שמירה בצורה מדויקת. נגיד יש שתלטנות שהיא שלילית, יש צורך לרצות בצורה כפייתית שזה גם שלילי, ויש עמידה על ערך עצמי בצורה חיובית, שיודע להקשיב, יודע גם לעמוד על שלי, אז בצורה מאוזנת. אותו דבר, יש הסתייגות טוטלית ממי שאני רואה בו שלילה, ויש כאילו סליחה טוטלית מתוך אהבה. שתי אלה מידות לא טובות. המידה הנכונה היא שאני יודע ושמח ומכיר בטוב שבו, ואוהב את הטוב שבו, ושונא את הרע שבו. לא אותו, את הרע שבו. אבל לגמרי, כי יש פה מידה רעה. שנאת הרע לא, כי שנאת הרע היא, כמו שאמרנו, מסעיף של אהבת השם. אוהבי השם, שנאו רע, כיוון שאני אוהב את השם. ואני רוצה מאוד מאוד, זאת מגמת החיים שלי, שימלא כבודו את כל הארץ, וזה מסתיר. ההתנהגות הזאת, המידה הזאת, זה מסתיר, מסתיר מה? את כבוד השם, את הגאולה של כל העולם, את הטוב, את הרפואה של כל העולם, וזה מסתיר, המידה הזאת, אז אני שונא אותה. לא בעדינות, שונא. השנאה זה מידה מאוד לא טובה. כמובן. ולכן, בגלל זה צריך להשתמש בצורה מאוד כירורגית. אבל אסור להגיע למצב שזה שאני כל כך לא רוצה לשנוא, זה יגרום לי לא לשנוא את מה שצריך לשנוא. כי אז אני גם לא אוכל לאהוב בהם. כי אני יודע שזה מסוכן, ואני יודע שזה לא אמיתי. ואז אדם כבר לא סומך על עצמו, לא על אהבה שלו ולא על השנאה שלו. וקרוב לזה, סעיף ט'. אומר הרב, אדם נשחט. ראוי לשנותו רק מצד חסרונו, אבל מצד עצם סמל אלוקים שלו, ראוי להוקירו באהבה. דם, לדעת שמציאות יקרת ערכו היא יותר עצמית לו ממציאות מקרב הפחותים. על כן, קריאת עם הארץ כדג היא דווקא מגבו, ולא מצד פניו שבהם אור הצלם. עוד פעם, אדם נשחט. מה זה נשחט? זה כמו בל תשחית. מה זה בל תשחית? להשתמש במשהו בפחות ממה שראוי לו. מה, לקחת משהו יקר, שווה ערך, ולקלקל אותו בזה שמשתמשים בו בצורה פחותה. אז זה בל תשחית. נגיד, להשתמש בלחם בתור פסטלינה. אז זה בל תשחית. כי נכון שאפשר לעשות את זה, אבל הלחם מיועד לשימוש יותר שלם, יותר עמוק, יותר ראוי. אז אדם נשחט, זה אדם שמשחית את צלם אלוקים שבו, כי הוא לא משתמש בו בצורה ראויה. כלומר, במילים שלנו, הוא מתנהג לא כמו בן אדם. לא רואים עליו שהוא בן אדם, הוא בן אדם, אבל לא רואים את זה עליו. הוא מצליח להסתיר את זה טוב. אז ראוי לשנותו רק מצד חסרונו. הכוונה, אני שונא את החסרונות שבו. אבל מצד צלם אלוקי, עצם צלם אלוקים שלו, ראוי להוקירו באהבה. להוקירו זה כבוד, ואהבה זה השלב השני, כמו שראינו, למדנו בסעיף א', שאומר הרמ"ק. קודם כל, לכבד את כולם, מתוך הכבוד מגיעה האהבה. כי כבוד זה יחס לפנימיות, ומה שאני רואה את הפנימיות שלו, אני אוהב אותו. אין מצב שלו. כי הפנימיות באמת תמיד מהירה. אז הפנימיות של האדם היא צלם אלוקים שלו. אז קודם כל אני רואה בן אדם. אחרי זה אני רואה איזה בן אדם? בן אדם נשחט. אבל אני רואה בן אדם. אז קודם כל אני מעריך את זה שאני רואה בן אדם. גם. אז זה דבר אחד. ועוד דבר שחשוב להבחין, חוץ מעצם ההבחנה שיש מה שצריך לסנוב ויש מה שלא, במקביל, זה לא באמת במקביל, כלומר, זה לא סימטרי. כלומר, זה לא שיש בו תכונות שאני אוהב ותכונות שאני שונא, אלא גם לדעת, צריך לדעת, שמציאות יקרת ערכו, כלומר, הצד החשוב שראוי להוקיר שבערכו, היא יותר עצמית לו ממציאות מקרב הפחותים. מושגים שיש בלשון הראשונים, בפילוסופיה העתיקה, בכלל, עצם ומקרה. פעם דיברנו על זה, צריך לחזור. עצם זה מאפיין מהותי, ומקרה זה מאפיין לא מהותי. כלומר, בכל דבר חשוב להבחין מה עצמי לו ומה מקרי בו. למשל, זה עצמי לכיסא שאפשר לשבת עליו. אז זה עצמי לכיסא שיהיה בו משטח ישיבה ורגליים. אם אין לו רגליים או אין לו משטח ישיבה, זה לא כיסא. אבל אם זה שחור, כיסא שחור או ירוק או כחול, זה לא עצמי. אז הצבע הוא לא עצמי, בכיסא והצורה כן. אבל אם מדבר על המושג כחול, אז מה שעצמי למושג כחול זה שהוא, זה הצבע. ואם זה כיסא כחול או מכונית כחולה או קיר כחול, זה לא עצמי. אז אם המושג הוא כחול, אז הצבע הוא עצמי, והחומר שבו הצבע מופיע הוא לא עצמי, כי זה גם יכול להיות חומר אחר. אז לכן, זה עצמי לאדם שהוא צלם אלוקים. אבל זה שיש לו מידה רעה, זה לא עצמי. הוא יכול לעבוד על עצמו ולשנות את המידה הזאת. אז המקרים באותו אדם הם פחותים. אבל הצלם, יקרת ערכו, היא יותר עצמית לו. הוא קודם כל בן אדם. עוד לפני איזה סוג של בן אדם, איזה איכות של בן אדם. דווקא מה שיותר אנחנו ומה שאנחנו לא בוחרים. כי דווקא בדברים הכי עיקריים אנחנו לא בוחרים. לא בחרנו להיות אבן או צמח או בעל חיים או בן אדם. לא בחרנו להיות יהודי או גוי. לא בחרנו להיות איש או אישה. לא בחרנו באיזה דור להיוולד, לאיזה הורים להיוולד. וזה שדווקא הדברים הכי מהותיים בחיים שלנו לא בוחרים בהם. אנחנו בוחרים עד כמה לממש את זה. אז את אומרת בצדק שבסופו של דבר אדם נשפט, בסופו של דבר כשהוא עולה לעולם הבא, הוא נשפט לא על איזה נשמה הוא קיבל, כי זה הוא קיבל, אלא עד כמה הוא מימש את הנשמה שלו, שהוא קיבל, את האיכויות שהוא קיבל. זה נכון. אבל זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ביני לבינו, כשאני רואה אותו, מה אני רואה? קודם כל את מה שהוא, אחרי זה את הבחירה שלו. מה אני רואה? בן אדם. איזה בן אדם? מושחת. אבל אם אני לא אכבד אותו כבן אדם, אני גם לא אוכל לעזור לו, להיפטר מהצדדים המקולקלים שבו. קודם כל צריך להבין שיש פה בן אדם. על כן, קריאת עם הארץ כדג היא דווקא מגבור. יש כזאת אמירה באגדתא, בגמרא, שעם הארץ מותר לקרוא אותו כדג מגבור. אז הכוונה הייתה גביות שבו, ולא מצד פניו, כלומר הצד האחורי, האפל, ולא מצד פניו שבהם אור הצלם. כלומר, הצד הפנים, שזה הפנים, אז זה הצד שיש בו צלם אלוקים. אבל את הצד האטום, החוסן, צריך לעזור לו, לפתוח אותו. אבל דווקא מגבו. יוד. אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה, להרחיבה ברוחב הראוי לה נגד השטחיות הנראה בסקירה הראשונה על ידי שימוש שאינו כל צורכו מצד התורה ומצד המוסר המנהגי, כאילו יש ניגודים, או לפחות שוויון נפש, לאהבה זו. שהיא צריכה, באמת, להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. עוד פעם. אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה להרחיבה מה שתופיע במלוא המרחב הראוי לה, נגד השטחיות הנראה בסקירה הראשונה על ידי שימוש שאינו כלצורכו. כמו כשלא סקירה ראשונה, הכוונה במבט שטחי, חיצוני, כשלא משמשים, כלומר לא פוגשים את הזרם הפנימי, את התוכן, אלא רק את הגוף של הדברים, בלי רוח הדברים, אז עלול להיראות כאילו יש ניגודים, כבר ממש אנטי. ולפחות שוויון נפש, כאילו, השעיה. אז אותו פסה, אני לא סולה, אבל אני גם לא אוהב. אני כאילו מוציא אותו מחוץ למעגל שלי, חלילה, לאהבה זו, אהבת הבריות, שבאמת היא צריכה להתמלא תמיד, על ציר הזמן, ובכל חדרי הנפש, צד המרחב הפנימי. כמו שלמדנו בסעיף א', כמו שאהבה צריכה להיות מלאה בלב, לכל. ועכשיו פרה מוסיף, תמיד. ואם רואים סתירה, זה אומר שלא הבנו טוב. כבר דיברנו על זה באחד הסעיפים הקודמים. המעמד היותר עליון באהבת הבריות, בריות אמרנו זה מה שהשם ברא, אז זה כל הבריות. בתוך זה, המעמד היותר עליון באהבת הבריות צריכה לקחת אהבת האדם. אז גם היא במלוא מרחב, והיא צריכה להתפשט על כל האדם כולו. למרות כל שינויי דעות, דתות ואמונות. כלומר, דעות זה שייך להשקפת עולם. דתות זה לביטוי בפועל של האמונה. ואמונות זה הפנייה אל האינסוף. אז למרות כל השינויים שיש, ולמרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימים, זאת אומרת, כיוון שיש גזעים שונים באנושות, שמתאימים לאקלימים שונים, כלומר, יש כמה טיפוסים בסיסיים של האנושות. שפה היום קוראים לזה ציוויליזציות. כלומר, זה לא, זה יותר רחב מעמים מסוימים, אלא זה כמה תרבויות בסיסיות. למשל, נגיד, המזרח הרחוק, אפריקה, דרום אמריקה, כאילו כמה, אירופה, יש כמה טיפוסי אדם בסיסיים. אז יש שוני בגזעים, שזה יוצר תפיסת אדם, אדם חווה את המציאות דרך הגוף שלו. אז אם הוא רואה את הדברים אחרת, אז הוא, זה אחרת. והאקלימים, הצורה שבה אדם חי, האקלים שבו אדם חי, משפיע עליו. כמו חיל מקום על יושביו, אז הרבה דברים. נגיד, אפילו בתוך אירופה עצמה. נגיד, המקומות הכי קרים זה בסקנדינביה. והטיפוסים הסקנדינביים יותר קרים. המקומות הכי חמים באירופה, זה ספרד ואיטליה. והטיפוסים שם יותר חמים. כמו קר מזג, חם מזג. זה באמת קשור גם לאקלים שמסביב. במבט שטחי, מה ששונה, בעצם זה שהוא שונה, מרגישים כלפיו עוינות. כי השוני גורם לזה שאדם מרגיש מאוים. כי הוא לא באמת יודע להכיל מתוך עומק גוונים שונים. אז אם זה לא כמוני, זה בעייתי. לא מכיר את זה, אז לא, 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 לא מתאים. לא מתחבר. עכשיו, רואים את זה באופן טבעי. הרבה פעמים, נגיד ששומעים מוזיקה, היום אנחנו יותר פתוחים, יותר רגילים לשמוע את זה בגיל צעיר יותר. אבל נגיד, אבל ועדיין, לאוזן מערבית, מוזיקה סינית נשמע צורם. וגם להפך. כאילו, הסולמות לא מסתדרים. אבל אני לא חייב לקבל את הכל בתור, לא יודע, המנה העיקרית. אבל, אומר הרב, נכון הדבר לרדת לסוף דעתם של העמים והקיבוצים השונים. כמה שאפשר ללמוד את אופיים ואת תכונותיהם. כלומר, מה מניע אותם? מה, להבין את התדר הזה, לעשות לתקשר עם התדר הזה. למען דעת, איך לבסס את האהבה האנושית על יסודות המתקרבים למעשה. כלומר, אם אני לא, מי שאני לא מכיר, אני גם לא יודע לאהוב אותו באמת. כי אני צריך להבין מה חסר לו ומה הוא צריך. יש מוכן לבטא כלפיו אהבה בצורה אמיתית, לא שלי. כי כי הרבה פעמים כשאדם כאילו אוהב, הוא כאילו אוהב בשפה שלו, בצרכים שלו. אבל זה לא מספיק לשני, הרבה פעמים. זה כמו הבדיחה על הילד ש... שלסבתא שלו היה מולדת 80, אז הוא קנה לה מתנה שהוא הכי רוצה לקבל, הוא קנה לה סקטים. כאילו, אז לסבתא זה לא מתאים, מה שאתה היית הכי רוצה לקבל. צריך לשאול את עצמך, מה היא צריכה? מה מתאים לה? מה חסר לה? אז אם רוצים, כן. לא, זה רק מחייב לגדול, זה לא בלתי אפשרי. כאילו, היכולת לתת משהו שלא כמו שאני הייתי רוצה לקבל, אבל זה מה שהוא צריך לקבל. אז רק, זה מלמד אותי להסתכל על המציאות בעיניים שלו. אז זה מצמיח אותם. כי באמת אהבה זה כלליות. אהבה זה בדיוק לצאת מגבולות האני, ולהבין את הראש של השני, אבל ממקום אוהב, לא ממקום של תאהבנו, אין מה לעשות, אין מה שהוא רוצה, להסתדר איתו איכשהו, אלא באמת ממקום גדל. מה שנקרא, אהבה מקלקלת את השורה, את שורת הדין, את המחיצות, את המחסומים. למעשה, הכוונה, אם אני רוצה לבטא בפועל בצורה נכונה אהבה, אני צריך להכיר את האופי של מי שמקבל את האהבה, שאליו אני פונה. בנתינה. נגיד, יש ילדים באזור מוכי אסון. אז שולחים תרופות למבוגרים, או לכל מי שצריך. שולחים צעצועים לילדים. אני צריך לדעת במה הילדים שם אוהבים לשחק. כי אם אני לא אוהבין את זה, אני אשלח להם צעצועים שלא יהיה להם מה לעשות איתם. כי הם בכלל משחקים בזה. נגיד. זה כמו לתת לצמחונים לשלוח מנות בשרי. יצאים את זה חובה. כי עיקר המטרה היא להביע אהבה. אבל לא יכול לאכול את זה. אז אם את רוצה שהוא גם יאכל את זה, צריך לחשוב מראש מה מתאים לו. יש מדרש שאומר, שדוד המלך נבחר להיות רועה ישראל, כי כשהוא היה רועה, הוא היה משחרר קודם מהדיר למרעה. קודם את, את התלעים הרכים, שהם יאכלו את החלק העליון של העשבים. את החלק התחתון, עם השורשים, בכל מקרה לא יאכלו, כי אין להם שיניים מספיק חזקות. אחרי זה את הזקנים, ובסוף את הצעירים. שכל אחד יאכל מה שמתאים לו. כי רק הנפש עשירה באהבת הבריות, ואהבת אדם, תוכל אהבת האומה, להתנסה בגדול, בגאון לצילותה וגדולתה הרוחנית והמעשית. כלומר, רק על גבי שני המעגלים האלה של אהבת הבריאות בכלל ואהבת אדם בתוך זה, אפשר להגיע לאהבת האומה בצורה שלמה. גם איכותית, גאון לצילותה, במלוא הקומה המרוממת הרוחנית שלה, וגם המעשית. ועכשיו, הרב מזהיר, בצרות העין, הגורמת לראות בכל מה שחוץ לגבול האומה המיוחדת, כלומר, מסוימת, אפילו אם הוא חוץ לגבול ישראל, רק כיעור וטומאה, מי שבעיניו כל הגויים בהמות, דיברנו על זה. זה פוגע בישראל, כי ישראל באומות כלב באיברים. אז מה, אנחנו לב של בהמה? אנחנו לב של בן אדם. אז להסתכל ולראות בכל דבר רק לא מתאים, רק קלקול, אומר רב, היא מהמחשכים הנוראים. מה זה חושך? אור זה הבנה, משמעות, תוכן. ואם אדם מתעלם מכל התוכן ומכל הטוב שקיים בעמים אחרים, אז זה יוצר אצלו חושך. מחשכים נוראים שגורמים הריסה כללית לכל בניין הטוב הרוחני, שכל נפש עדינה מצפה לאורו. יודע. צריכים לייסר את עצמו לאהבת הבריאות, ובייחוד לאהבת המעולים שבבני האדם, החכמים, הגיבורים, המשוררים והאומנים, העסקנים. צריכים להכיר את אור הטוב שבמצוינים שבבני אדם, שעל ידם אור השם מתפשט בעולם, בין כשהם מכירים את ערך משלחתם ובין כשאינם מכירים אותו. עוד פעם, צריכים לייסר את עצמו לאהבת הבריאות. מה זה לייסר? מלשון מוסר. מה זה מוסר? מלשון מוסרות. דיברנו על זה פעם, נכון? או לא משנה, נגיד. מה זה מוסר? מוסר זה מלשון מוסרות. מה זה מוסרות? יש משחר ההיסטוריה, האדם למד להשתמש בעוצמה של בעלי חיים, שמסוגלים לעשות דברים שהוא לא מסוגל, למשל לחרוש עם השור. כי אז כשלוחצים את המחרשה אל הקרקע, והשור מושך אותה עם הכוח שלו, אז חורש הרבה יותר מאשר אם האדם היה חופר בידיים וטומן את הזרעים. אז אדם יכול להשתמש בעוצמה של בעלי חיים, להגיע להישגים שהוא לא יכול לבד. אבל השור הוא שור, אם הוא יראה עשב בצד שני, או יראה פרה, אז הוא יברח, יעיף את המחרשה עם כל הזרעים, ובסוף הכל יתקלקל. אז מה עושים כדי שזה לא יקרה? כדי שהשור יישאר בתלם, אז שמים עליו עול. מה זה עול? זה מוט כבד מברזל או מעץ קשה שהוא כבד, ואז העול הזה שומר עליו שיהיה בתלם. אבל אם הוא יברח ויפיל את העול, צריך לקשור את העול לגוף של השור ברצועות. הרצועות האלה נקראות מוסרות. עד כאן המשל. עכשיו הנמשל. יש באדם נפש בהמית, הרבה אנרגיות, הרבה כוחות, הרבה איכויות, שהם לא עצם הקודש. זה איכויות עולמיות, אנושיות, טבעיות, שכמו כל דבר טבעי, ולמדנו עוד בליל המידות, ממש ממש בהתחלה, כל דבר טבעי צריך עבודה של זיכוך. אין בטבע דברים נקיים, אין בטבע דברים מדויקים. אז לכן צריך עול. הנפש הבהמית שבאנו, יש בתוכנו בהמה, שיכולה להוליך אותנו בעוצמות גדולות קדימה, שהשכל לא היה מצליח, כי הוא כזה אינטלקטואלי, אז הוא ספקן, אז הוא מתלבט, אז הוא מסתייג, אז הוא רואה כל דבר מעשר הצדדים, אז הוא לא תכלס, לא עף על זה כמו ששור צריך, כמו שבהמה יכולה. אז צריך לדעת להשתמש בכוחות הבהמיים שבאנו, אבל לכן גם במקביל צריך לקבל עול. איזה עול? עול מלכות שמיים. עול תורה ומצוות, כמו שאנחנו משתמשים בלשון הזאת. שבאמת זה הנשמה שלנו, זה האור של החיים שלנו, זה לא רק עול, אבל זה גם עול. חלק מההופעה של התורה בעולם ובאישיות שלנו, זה להיות עול שינתב נכון את הכוחות הבהמיים שבנו. שיהיו בתלם האמיתי, המפרה, המצמיח, ולא סתם יסתובבו ויגרמו נזקים. אבל מה נעשה עם העול הזה בעצמו? כיוון שהוא מרגיש לנו חיצוני בשלב הזה, או בהקשר הזה, אז מה עושים כדי שהעול בעצמו לא ייפול? אז צריך להדק אותו לגוף. זה המוסר, זה המוסרו. כלומר, כשאדם בונה מידות כאלה, תכונות כאלה, של הקשבה, של עדינות, של סבלנות, וזה הוא מחבר את התכנים של הקודש, של התורה, אל הגוף, אל החיים שבפועל. אז זה נקרא מוסר. נגיד, שאדם משתמש במצפון שיש לו, כדי להשאיר אותו בצורה ישרה. לא בא לו, לא מתחשק לו, אז כנגד יש לו מצפון, שמכוון אותו, משאיר אותו במקום המדויק. אז זה לא עשי. עשי יהיה שכן נרצה ממש ונאהב ממש, מתוך ההבנה האמיתית והשלמה והעמוקה והמדויקת והבהירה, נאהב את כל הטוב, ונשמח להתמודד עם הרע ולהתפטר ממנו. לא בתוך זה מאבק כזה בין שני כוחות. לא נצטרך את המוסר הזה בצורה כזאת מלחיצה. אבל כל עוד אנחנו לא שם, אז צריך. אז כאן הרב אומר, צריך לייסר את עצמו לאהבת הבריאות. לפעמים לא בא לי, אני צריך להגיד לעצמי באיזשהו מקום, מה זה צריך להיות? זה לא בסדר, יש פה בן אדם, צריך לחבר. כי נורא קל אם משהו כלפי חוץ נראה מגוחך, להסתכל עליו כאילו הוא מגוחך. וזה מקטין אותנו, וזה לא אמיתי. לכן אומר הרב, צריכים לייסר את עצמו לאהבת הבריות בכלל, ובייחוד לאהבת המעולים שבבני האדם. כלומר, זה בכל אדם צריך לחפש את הצד המעולה שבו, אבל יש גם אנשים שזה בולט. בכל מיני תחומים, כל מיני רבדים של כישרונות אנושיים, החכמים, אם זה בשכל, רק שזה ברכה מיוחדת. כשרואים חכם מחכמי אומות העולם, אז מברכים, ברוך שנתן מחוכמתו לבשר ודם. אז כשרואים להבדיל חכם בחוכמת התורה, אז מברכים שחלק מחוכמתו ליראיו, אז יש חלק ויש נתן, יש בשר ודם ויש יראיו. אז ליראיו חלק, כמו כחלק השם עמו, ממש חלק, אלו כממל, התורה. אז חלק ליראיו, אבל אם הוא חכם בחוכמות האומות, אז גם ראוי לכבד. כי לא ייתכן, כאילו אנחנו שומעים על רופא שהמציא תרופה, שהציא לחיים של מיליונים, לא ידעקוי, אז מה, אז הוריך את החיים של בני אדם, אז זה משנה, כבר זה התוכן של החיים. זה לא סותר, צריך לכבד גם את זה. וגם, לא רק בחוכמה, גם הגיבורים. רואים אדם עם עוצמות מיוחדות, איכותיות, שמתוכם הוא עושה טוב, צריך לכבד את זה. אז זה בגוף, אז יש שכל, יש גוף, ובאמצע יש נפש. המשוררים והאומנים, יש למישהו כוח ביטוי מיוחד, יש בו עדינות מיוחדת, הוא יודע לבטא דברים בצורה מדויקת. אני צריך לדעת לכבד את זה. ולא רק להסתכל על החסרונות שהרבה פעמים מתלווים לאנשים כאלה, עם כישרונות מרוכזים בתחום מסוים.
נכון.
לכן, אז אם המצב הוא כזה שצריך יותר לחשוד מאשר לכבד, בתוך הכבדהו וחשדהו, אז יש כאלה שיותר צריך לכבד אותם מאשר לחשוד בהם, ויש כאלה שיותר צריך לחשוד בהם מאשר לכבד אותם. אז נגיד בדיקה ביטחונית, אמרו שזה משפיל, צריך לעשות. אז כן, אז צריך לבדוק. ואם מישהו מעסיק פועלים ערבים, אז צריך להיות שיהיה שם מישהו עם נשק. ולא לסמוך, ברור שלא. ולא להתרגל כי הם נחמדים והם חייכים, כי זה לא אומר כלום. אני מסכים. כי זה מסוכן. אני צריך מראש, דברים מסוכנים לא עושים, עושים בזהירות. והעסקנים. העסקנים הכוונה אנשים עם כישרונות ארגון, כישרונות חברתיים, יכולת לפעול טוב ברמה החברתית. אני צריך לכבד את זה. עכשיו הרב אומר את העיקרון הכללי. אחרי שהרב פירט, רבדים שונים, צריכים להכיר את אור הטוב שבמצוינים שבבני אדם, שעל ידם אור השם מתפשט בעולם. זאת אומרת, ויאר אלוקים את האור כי טוב, זה תחילת הבריאה. נכון? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ככה הכל מתחיל. בינתיים הכל טוב. הפסוק השני מתחיל הבלגן. בארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. זה נשמע מושגים פחות נעימים, נכון? תוהו ובוהו, חושך, תהום. אבל רוח אלוקים מרחפת על פני המים. יש רוח, זה תנועה. יש כוח אלוקי שמניע את כל התוהו ובוהו הזה לכיוון של תיקון. חז"ל אומרים שתוהו זו בבל, ובוהו זו מדי, וחושך זו יוון, תהום זו מלכות רביעית. אבל רוח אלוקים זו רוחו של משיח. היא זו שדוחפת את כל ההיסטוריה, מניעה את כל גלגלי ההיסטוריה. טוב, פסוק הבא, ויום אלוקים יהי אור, ויהי אור. טוב, בסדר, אבל גם היה חושך וטוב ובואו, הם לא הפסיקו כי יש אור. פסוק הבא, ויאר אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוקים לאור יום, לחושך קרא לילה. בקיצור, ברגע שיש, שמופיע במציאות אור שמממש את הטוב, שהוא מגמת הבריאה, אז מתחיל תיקונו של עולם. עוברים מתוהו לתיקון. כל אדם שיש לו כישרון שבאמצעותו הוא יכול לקדם את המציאות, אז יש בו משהו נאור כי טוב. אז משה רבנו שכולו טוב, אז כשהוא נולד נתמלא הבית כולו אורה. אבל כל אדם יש בו משהו נאור כי טוב. אז צריכים להכיר את אור הטוב בכל אדם, ובמיוחד, אומר הרב, שבמצוינים שבפני האדם. מצוין הכוונה מיוחד, מסומן, כמו ציון זה סימן. למה זה כל כך חשוב? כי לא להכיר בזה, זה לא להכיר את הנהגת השם. כי אומר הרב, שעל ידם אור השם מתפשט בעולם. הקדוש ברוך הוא מקדם את המציאות דרך הרופאים האלה, ודרך המדענים, ודרך מגלי הארצות, ודרך המצביעים. שוב, יש בהם גם הרבה צדדים שליליים. לא צריך להתעלם מזה. אבל צריך לדעת לכבד את הצורה שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. ואם תאמר, כמו שאמרנו, אבל הם טיפוסים כאלה גם עם הרבה חסרונות. אומר הרב, זה לא קשור. אפילו אם תאמר, בסדר, הם בכלל לא יודעים את זה, ובכלל לא מתכוונים לזה. הם רק רוצים כבוד ושתלטנות, בגלל זה הם מקדמים את המציאות. אומר הרב, זה לא משנה. מה שאני מחפש זה לא להריץ אותו, אלא אני מעריץ את אור השם, שמופיע על ידם, מתפשט על ידם בעולם, בין כשהם מכירים את ערך משלחתם, ובין כשאינם מכירים אותו. יכול להיות שאדם יגלה משהו מאוד מאוד מועיל, בצורה מקרית, שהוא בכלל מתכוון לגלות אותו. וזה עדיין יהיה מאוד מאוד מועיל, את האנטיביוטיקה גילו במקרה, והציל החיים של מאות מיליונים, אם לא מיליארדים, מאז ועד היום. אז קודם כל, הנסתרות להשם אלוקים. כזה שהוא לא עושה שום דבר סתם. אז ודאי שיש ערך לקיום שלהם בעולם. וצריך לכבד את זה. יש בעולם, או מישהו בעולם שלקיום שלו יש ערך. זה נכון שצלם אלוקים שבאדם, זה השכל והרצון. באדם שאין לו שכל ואין לו רצון. תסמונת קשה, של חוסר הבנה של המציאות בכלל, או מחלת נפש. אז לפעמים הטוב שהוא מביא בעולם הוא לא דרכו באופן ישיר, אלא דרך הסביבה שלו. באופן שבו הסביבה מתייחסת אליו. והאתגרים של הסביבה הקרובה שלו עוברת. ההורים שלו, האחים שלו, החברים, מטפלים, הוא מביא, דרך זה הוא מביא טוב לעולם. והרבה פעמים האנשים שמטפלים באנשים כאלה בצורה קרובה, אם כשיש להם מידות טובות וסבלנות ואמונה, אז הם מרגישים כמה הם גדלים כתוצאה מהמפגש עם הדמויות האלה. וזה מוסיף טוב לעולם. רק בצורה עקיפה ולא ישירה. למה? הנסתרות לשם אלוקים. אדון כל הנשמות יודע בדיוק. למה? אבל ודאי שזה מוסיף טוב לעולם. רק זה לא בבחירה שלהם. אבל גם כאן אמרנו, יכול להיות שהממציא הזה, או הרופא הזה, או בטח לא הגנרל הזה, זה לא בבחירה שלו להביא טוב לעולם. הוא רוצה הישג, הוא רוצה קריירה, הוא רוצה לנצח. אבל דרך זה, הופיע טוב בעולם. השם מרחם. פה הפער כל כך גדול וכל כך הפוך, אז ודאי שזה כבר צועק כאילו לשמיים בכלל לחשוב על זה. אבל התשובה היא שכן. הרצון לעוצמה, הרצון לממש איכויות. זהו, עד כאן. כאילו, מהרגע הזה, מעצם ההתעוררות של הנטייה של הרצון, הכלים שלו, תפיסת העולם שלו כל כך מעוותת, כל כך מטורפת, שהוא מוציא את זה בצורה רעה. אבל שהוא רוצה לחיות, הוא רוצה לחיות בגדול, רוצה לממש את הכוחות שלו, זה טוב. להרוג אותו. אם יש עדים והתראה. או אפילו לא. אפילו אדם שרודף אחרי נערה, אדם שרודף, מותר לראות בו בלי התראה מוקדמת ובלי יותר מדי אם אפשר, כאילו, אם אי אפשר, אין להם דרך אחרת והוא לא יעצור. או מי שרודף אחרי בן אדם לרצוח אותו. מותר לראות בו במקום. להרוג אותו. נכון. אז הדבר הכי טוב לצלם אלוקים שלו, לא לתת לו, לא לאפשר לו להשחית אותו בזה שהוא יבצע את זממו. אלא להרוג אותו קודם, שהוא יהיה יותר נקי. וחסד. איתו ועם העולם. לא רק עם הקורבן, הפוטנציאל. אלא זה חסד איתו ועם העולם. אז נורא נורא כואב שמגיעים מצבים כאלה. אבל יש.
נכון.
ובמיוחד במקומות האלה, לא מתוך שנאה. אלא מתוך אהבה לקורבן הפוטנציאלי, כדי שהוא לא יהיה קורבן באמת. כמו שהזכרנו לגבי צה"ל, לא הורגים ערבים כי שונאים ערבים, הורגים ערבים כי אוהבים יהודים. אוהבים אדם, אוהבים אמת, אוהבים טוב. אז מי שרוצה לפגוע בזה, אז מותר וצריך להרוג אותו. אבל להיזהר לא ליפול לפח של השנאה, לבור של השנאה, כי זה מקטין אותנו. זה הנה, מורכב, נכון. התורה אומרת, עוד מעט פסח, כבר מתחילים להתכונן לפסח. התורה אומרת, לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. תודה רבה, באמת, מלון חמישה כוכבים. כן, הם לא היו חייבים בכלל לארח אותנו. היינו גרנו בארץ שלהם, הם נתנו לנו עבודה, זה מצחיק, אבל היינו שם. יכלו להעיף אותנו למדבר בלי 10 מכות, לא היו חייבים לנו כלום. גרים היינו בארצם, קיבלו אותנו. אז אחרי זה ניצלו את זה וניצלו אותנו ו... כן, אבל הנה, התורה אומרת, לא תתעב מצרי. כאילו, לא שהם לא ספגו 10 מכות. לא לתעב. קיבלנו מהם. לא תתעב אדומי כי אחי חאו. תודה רבה. הייתי מעדיף להיות אח שקול. אבל אחי, התורה, הקדוש ברוך הוא ככה הוא עשה. אחי חאו. אז לא תתעב. יש לנו איתם חשבון. ועלו מושיעים בארציון, נשפוט הרי סב. כן, אבל הם אחים. סוג של. אז הנה, זה מורכב. בדיוק בשביל יש לנו נשמה אלוקית, ושכל, ומידות, כדי להתמודד גם עם מצבים מורכבים כאלה. ולדעת לפעול נכון, גם בצורה מאוד מאוד קשה, ולא ליפול לבורות של שנאה, או של תיעוב בצורה גורפת. כי זה פוגע בצלם אלוקים שלנו. להיות כאלה.
אני רוצה להעיר מקרא, כי זה
לא לך, אין מישהו.
אז נראה היום
אני שונא את המצב הזה, אני לא שונא את האומה הערבית כאומה. כתוב בפרקי דרב אליעזר, שכשעם ישראל יחזור לארץ ישראל, אז בני ישמעאל יסללו כבישים ויבנו בתים. אז היה מי שידע את זה לפני 2000 שנה. יש להם מקום בארץ. הבעיה היא שהסיתו אותם למקום לסיבות פוליטיות, והרבה פעמים זה בכלל לא בא מתוכם, זה בא בגלל האינטרסים של הסובייטים בזמנו, של הבריטים בזמנו, לחרחר מלחמות במזרח התיכון. מכל מיני סיבות שלהם. אבל בשורש זה לא היה אמור להיות ככה. זה, לא, זה גם, לא חייב, גם לא יהיה ככה. ברגע שהם יקליטו שאנחנו רציניים. אבל בינתיים, ברור, צריך להסתייג. מאוד. ואני מסכים שכל מי שפועל, וכל מי שתומך במי שפועל, וכל מי שתומך במי שתומך, וכל השכנים שידעו ושתקו וכל זה, אז אין לי שום בעיה שהעיפו את כולם, לא יודע, לא למזרח התיכון, שלא יהיו קרובים בכלל, או בכלל לעולם שכולו רע. לא חושב שזה לא מוסרי, עונש קולקטיב, עד שיהיה שקט, אבל לא מתוך שנאה. הרב יהודה אמר שזה לכבוד הוא לנו, שלצבא שלנו קוראים צה"ל, צבא הגנה לישראל, לא צבא שבא להרוג מישהו. אבל צריך להגן על המדינה, צריך להגן על החיים שלנו. אז זה שכל כך הרבה לא עשו את זה, עד שבאמת נהיה פה התפקירות, ואיבדנו את ההרתעה. בסדר, אז על זה צריך להילחם. הבעיה שלנו באובדן כוח ההרתעה זה לא בעיה צבאית, זה בעיה מוסרית, זה בעיה ערכית, זה בגלל הניתוק מתורה ומערכים אמיתיים של מה זה יהודי ומה זה עם ישראל ומה זה החזרה שלנו לארץ ישראל, שזה הרבה יותר חזק מאשר חוק זכויות האדם וחירותו, או איך שלא יקראו לזה. כשהבינו את זה, אז המצב הביטחוני יהיה הרבה יותר טוב. אז זה תלוי בתורה ובהבנת עם ישראל, אז על זה צריך להילחם. טוב, סעיף י' ב', יש בו משהו שהוא ממש הפוך מסעיף י' א'. כי סעיף י' א' זה שתי בחינות שונות, גם על אנשים שונים. סעיף י' א' אומר, צריכים לייסר את עצמו לאהבת הבריות. כל כזה, בסדר. סעיף י' ב' אומר, מתחיל, מי יוכל לעצור את אור האהבה האלוהית העליונה? להפך, לא רק שצריך להתאמץ, איך אפשר לא? טוב, על מי? מי יוכל לעצור את אור האהבה האלוהית העליונה, ההולכת ומפעמת בליבם של שרידים, חסידי קודש, ישרי לבב. האנשים האלה, גדולי ישראל, צדיקים, מלאים אהבה. אהבה פועמת, הולכת ומפעמת, תהליך שכל הזמן הולך וגובר, ומי יוכל לעצור? כי רוח צח, מלא בסמי עדן, כלומר שיא העדינות, שיא העומק, ועם זה סוער והומה כהמות ים לגליו, כלומר שיא העדינות עם שיא העוצמה ביחד, תסער הנשמה מרוב רחבת תענוג זיו תנועה מליון. וחשק עדני עדנים זה מגדיל ומרחיב את כל התכונות הרוחניות והמידות הנפשיות. אותו זיו נועם מליון שנשמה עליונה צדיקה פוגשת, מביא אותה לאהבה של כל בוריותיו. ולא רק הם, אלא בכל נשמה מתקדשת. כל אשר לא מגע רחוק, כלומר אפילו רחוק, לאור זיו נשמות קודש של גיבורי אל אלו, אם הוא מכיר אותם, אם הוא למד מהם תורה, או שהוא קורא מה שהם כתבו, למשל מה שאנחנו עושים עכשיו, זה כבר מביא לנו משהו, איזשהו ניצוץ מהאור הזה. הרי זה מתעלה. זה האדם השלם. עכשיו הרב אומר משפט חריף. כל התורה, המוסר, המצווה, המעשה והתלמוד, הם באים לפנות את מכשולי הדרכים, שתוכל אהבת עולמי עולמים זאת להתפשט. אבל באמת, האהבה הזאת היא האהבה אלוקית שהיא שורש כל הבריאה. אז זה התורה שקדמה לעולם. אז כל התורה שבעולם הזה, וכל המוסר וכל המצוות, זה אמצעים לממש שתופיע בעולם במלואה האהבה הזאת. שהיא תוכל להתפשט. להתרחב על כל קקרי החיים, על כל מרחביהם. וענפיהם הרבים של שורשי אהבת קודשי קודשים אלה, אז זה השורש, אותה אהבה מוחלטת, והענפים שלה הם כל מידות טובות וישרות, פרטיות וכלליות, אישיות וחברתיות, עד כדי שפיטת תבל בצדק ולאומים ומישרים, שזה יהיה בביאת משיח. משיח הוא זה שעליו נאמר ושפט עמים רבים. הוא זה שישפוט, מה זה ישפוט, מה זה לשפוט? זה לברר את הערך. אז יש במשפט בין שניים, מי צודק מי לא, מי חייב למי. ויש את המשפט הכלל אנושי, מה התפקיד של כל אומה, איך היא תבצע אותו בצורה הכי טובה. ואז מהמקום הזה, אז לא תהיינה מלחמות. לא יישא גוי אל גוי חרב, לא ילמדו מלחמה. האהבה הזאת באמת תתפשט בכל המציאות, כי מי שישפוט אותה, נכון. מי יכול לעשות את זה? מי שדבק באמת באהבה האלוקית, שכל הבריאה היא תוצר שלה. השם ברא אותנו מאהבה. מה זה לאהוב? לפנות מקום למישהו בחיים שלי. מה זה לאהוב מאוד? לפנות מקום משמעותי בחיים שלי למישהו. הקדוש ברוך הוא פינה לנו מקום משמעותי כביכול בחיים שלו. כלומר, הוא תלה את שמו, את כבודו, את מלכותו בנו. בזה שנכיר, שנקרא בשמו, שנשאף שימלא כבודו, שנשאף לממש את מלכותו. אז הוא נתן לנו את כל זה, כי הוא אוהב אותנו. אז אהבה היא שורש כל המציאות. אז אנשים שאוהבים את השם, שדבקים בהשם ממש, אוהבים את כל המציאות בעוצמה גדולה גדולה. של קודש קודשים. מה יש בקודש קודשים? קרובים חבוקים. כי זה הביטוי של כל המציאות, של שורש כל המציאות. טוב, אדרן הלך, אהבה, סיימנו בשעה טובה את מידות הראייה, אהבה. כל טוב. מה? שבוע הבא זה שיעור אחרון לפני פסח? כן. מה? כן? אז אולי משהו בפסח? אולי משהו שקשור, אבל... ואחרי פסח מתחיל אמונה, זאת השם.